מספללים רפואנו השם מאמינים לישועות חוקי ביסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כוח
פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום
יום חמישי, אור ליום שישי. ערב טוב לך, אבי שם באולפן רחובות.
ערב טוב, יעקב ריבלין, באולפן ירושלים. איך מזג האוויר אצלכם? לא רק החורפי, אלא גם הבריאותי.
תראה, מזג האוויר אצלנו זה כמו הפוליטיקה, שמש שקרנית, זאת אומרת, בחוץ הכל זורח ונראה, אבל כשאתה מסתכל כל פנימה, אז באמת הכל כפור, ויש לנו סיבות טובות שיהיה כפור. רציתי לשאול לך, אבי, איך... כמי שגר בעיר מעורבת, האם כבר ביצרת את הבית? נעלת את החלונות?
ביצרתי את הבית? מה? מה קרה? החורף פה הוא לא חורף ירושלמי, יעקב.
לא, אני מתכוון
למה שוכח. זרזיפים של גשם, כן.
לא, כי קראתי הבוקר בזה עיתון שדווקא תושבי רחובות מרבים לקרוא אותו הארץ, אני רואה שם, יש שם איזה פובליציסט אחד, אורי מסגב, והוא טוען שהגיע הזמן לפתוח באינטיפאדה נגד החרדים, אז מה שאני יודע, אינטיפאדה זה טרור, דם, רצח.
למה? להפרת ההנחיות?
כן, אינטיפאדה.
איפה הם יתחילו, אולי קוראי הארץ יתחילו את האינטיפאדה בהר הבית? שם הרי יש עשרות אלפים כל יום שישי.
לא, זה לא פוליטיקלי קורקט, הם מוסלמים.
רק נגד החרדים.
כן, רק נגד החרדים. אגב, אתה יודע, ראשון הארץ, לצערי אני נאלץ להיות מנוי עליו כדי לקבל ידע מקצועי.
עיתון לא רע, אגב. כן.
כן.
מבחינת עיתונות, אתה יודע, הם עדיין, למרות שהם באים עם אג'נדה, אבל לפחות הם לא מסתירים אותה, הם אומרים שזה מה שהם מאמינים בזה.
כן, אתה יודע מה, אם מישהו קורא רצח, שיגיד את זה מפורשות, שלא יסתתר מאחורי מיני, אבל תראה, ביום שני אני קורא שם שהכתב לענייני חרדים, שדווקא אני, לא ענייני חרדים, הכתב החרדי, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, באמת אחלה עיתונאי, נתי טוקר, כותב שהוא מתבייש להיות חרדי, ויום למחרת אני רואה שכתב אחר אומר שצריך לעצור את הרב קניאבסקי, פשוט לעצור אותו, והיום כתב שלישי מציע לפתוח באינטיפאדה. אז אתה יודע, אנחנו יודעים הרי שבסופו של דבר מילים הופכות למעשים, יש לנו ניסיון מר בזה וגם לשמאל.
בטח, אתה יודע מה הניסיון הכי יפה בזה? הכי רע בזה?
כן.
מהקורונה? כל אלה שאמרו שאפשר לזלזל חתונות, תלמודי תורה, ועזב אותך וזה, הנה, מילים הופכות למעשים, ו-40% מהנפטרים הם חרדים. אז בוודאי שמילים הופכות למעשים.
כן,
בהפוך על הפוך, כן.
לשני הפנים האלה, אבל בואו אנחנו, עד שאנחנו מתלוננים על החילונים, ואתה יודע מה, אתה ציינת בתור שלך היום שמי שמרוויח מזה זה אביגדור ליברמן, אנחנו באמת מספקים לו, הופכים להיות בשר התותחים שלו, כי מי שרואה את האווירה ומי שקורא את העיתונים, רואה גם את הטוקבקים, אני חושש שבעה מנדטים זה לא תקרת הזכוכית שלו, אולי רק הבייס הבסיסי שלו.
תשמע, מזל שלנו מהבחינה הזאת שללפיד אין עניין עכשיו לדבר נגד החרדים, כי הוא עוד בונה עליהם לאיזושהי קואליציה דמיונית עתידית, שלך תדע. והיום מה שרוצים זה להפיל את ביבי ולא את החרדים, אבל תדע מה, אני אומר לך, בניגוד לאחרים, אני יודע שגם אתה, אנחנו מסרבים לכל ההצעות לרעיונות בכלי התקשורת, לא רואה איך זה תורם באמת ללכידות החברתית כאן בעם, אבל בוא נדבר גלויות, אני גם לא אוהב את זה שמתנפלים על החתונה בבני ברק. לא אוהב, זה נראה לי לברוח למקומות החינוכים, לאיזה אדמור קטן שאפשר לדבר עליו, אבל בינינו אנחנו יודעים איפה מתחילה הבעיה, אתה יודע מה, אנחנו באמת לא באמת יכולים לדבר.
הרי הוא
מתחילה עם מיינסטרים, תלמודי תורה שפתוחים, למרות מה שאומרים להם, כן אמרו להם, לא אמרו להם, אתה יודע, וכל המשחק הכפול הזה, להגיד ככה, ומתחת לשפה, וחכו עוד כמה ימים, ואנחנו חוזים את המדינה, כמו שהגשש הזה אמר, בכל מיני אזורים רגישים, מה זה טוב לנו? אתה חושב צריך לפתוח, תגיד צריך לפתוח, תשטח את הטיעונים שלך, ותדבר כמו גבר. כל הזה, ושביבי ירדוף אחריך והתקשר, ואז קריקטורות שכל המדינה תלויה, מה זה הדבר הזה?
כן,
בחיים לא, לא ראיתי דבר כזה אצל שום אישיות ציבורית חרדית, בחיים. נראה כאילו מישהו רוצה כל הזמן שרק הכותרות יהיו סביבו, שהוא מנהיג המדינה והוא מנהל את המדינה, מה זה הדבר הזה?
ועשר דקות אחרי שראש הממשלה מתקשר לנכד, הנכד באמצעות מערכת היחצנות המשומנת שלו, יש לו מערכת היחצנות אולי הכי משומנת שיש בארץ, מיד מפיץ את זה לכל המקורות שראש הממשלה יתקשר אליו. זה באמת נחמד שראש הממשלה מתקשר לרווח בן 30, אבל אולי הגיע הזמן שמי שעושה חשבון איזה נזק זה גורם לנו.
נכון, תדע מה, בשעתו כשדיברנו על הנכד, אז הוא אמר שזה לא הוא ולא דווקא יש אינטרס להפך, אם כבר יש אינטרס להראות את עצמו כמבוגר אחראי, וזה מישהו במערכת המשומנת שם, שהוא בטן וכך מול אנשי התקשורת, הוא דואג לזה. אתה יודע מה? אני באמת מאמין לו. ואם ככה צריך לפטר את האנשים האלה, זה מה שיש לי לומר. מה? זה פשוט הורג אותנו. יותר מה? מכל החתונות, והכי קל להצביע לחסידים. אתה יודע, זה, מוצאים איזה חתונה. בסדר, זה הכי קל, אבל זה טוב. לברוח, לחפש מתחת לפנה, שכולנו יודעים מה הבעיה.
לגופו של עניין, אני אף פעם לא אוהב שאיש ציבור מאשים את אנשי התקשורת שלו ביחצנים, כי אנחנו יודעים שהדג מסריח מהראש. זאת אומרת, בקטע של ההוא אני לא מאמין, זה, אם אולי אני נותן את הקו שכל הזמן ישדרו שזה הוא והוא והוא והוא, זה לא היה קורה. אבל כן. הנושא...
ואומרים איזה שני אנשים שלא התראינו בשום כלי תקשורת חילוני, אתה יודע, מתקשרים אליך, תבוא למהדורה, תבוא למהדורה המרכזית, תכתוב תורים, תקבל רייטינג, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו אוהבים את המגזר שלנו, חרדים לשלומו, באמת, אתה יודע, מנסים לראות צד שני, נגיד שיש צד שני, אני לא תמיד יש צד שני, אבל מה הצד שני ללכת לאירועים כאלה בלי מסכות, לצפצף בריש גלי, להעצים את זה, ליהנות מהקריקטורות, לא יודע, מה זה הדבר הזה? ואנחנו בסוף חוטפים, בסוף אם יהיה איזה פוגרום וירצח פה איזה חרדי, אז אי אפשר יהיה להשים רק את הפובליציסטים בארץ, בוא.
בוא נראה, אבל שהם שופכים את השמן למדורה, אבל אני רוצה, עד שאנחנו באים לפוליטיקאים, אולי נבוא אנחנו התקשורת החרדית, וגם נעשה איזה חשבון נפש, אני רואה בכמה עיתונים שבאמת תקפו את, מלאים כל יום בידיעות על מספר הנספים, ונשמרתם, יש גם הודעות של משרד הבריאות שמפתחות את הדודעה הזאת, אבל אף עיתון חרדי לא כתב מפורשות את החתונה, ואת, כלומר, אולי דיבר באופן כללי, אבל אף אחד לא נקב בשם המפורש, אז גם אנחנו קצת פחדנים, לא?
לא יודע, אני לא, דווקא לא חושב שזה הוגן לדבר רק על החתונה. כי אם יש לך מערכת שלמה שככה מתנהלת, ואנחנו יודעים שהיא ככה מתנהלת, אנחנו אומרים את זה בבית פנימה, אנחנו יודעים, אנחנו גם אומרים לילדים ולנכדים שמפחדים כשהם שולחים את הילדים, אבל יודעים שהכריחו אותנו לשלוח בקפות מסוימות, חלק מכריחים גם עכשיו. למרות שההורים לא רוצים אין להם ברירה, אז מה החוכמה להתאפל איזה חסידות שאין לה נציגות פוליטית ולהשים אותה? זה הכי קל, הכי קל לעשות מה שדרי עשה, להגיד, החסידות, אתה יודע, כל הכבוד לו מצד אחד, מצד שני, יש דברים שהוא לא יעז לומר, אז מה החוכמה להשים את מי שהכי קל לדבר עליו?
אתה אומר שאם זה לא היה בחצר קטנה ויחסית...
הרי הייתה חתונה גם בבלז, מישהו דיבר, מישהו עז לדבר?
לא.
יפה, אז מה רוצים? מה להתאפל דווקא אליהם? זה חוכמת העניים.
כן, אבל זה נעשה בעיצומו של הסגר השלישי והכל, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להצביע על תופעה יותר כואבת. תמיד היה לנו במגזר החרדי הנרחב, היה לנו תמיד מה שקראנו זה שוליים והיה מיינסטרים. אז בהתחלה השוליים האלה זה היה, אתה יודע, קיצונים מהשערים, בית שמש, אלה שזורקים אבנים ושרופים ניידות. אוקיי, אחר כך השוליים שלנו, האתניקים שהתחילו לאמץ את ה... את הגישה הזאת, הרחיבו קצת את השוליים, והיום זה כבר מגיע למיינסטרים, שמגיעים גם לתלמודי תורה, לא יודעים שלנו, מגיעים לתלמודי תורה שנחשבים המיינסטרים ומנסים לסגור אותם, אז גם כן אנחנו שומעים שם כל מיני צעקות וכינויי גנאי מבישים לשוטרים, אז מה שקורה הוא שהמיינסטרים בעצם השתלט על המרכז.
נכון, יעקב, אתה יודע, מסמן לי הטכנאי כאן באוזנייה, אנחנו בדרך כלל מפרידים מן הפתיח לבין המרואיין שלנו, אבל שמענו הבוקר את החבר כנסת שאנחנו מאוד אוהבים לארח כאן, באמת אולי הכי אמיץ בציבוריות החרדית, חבר הכנסת מרגי, והוא מסמן לי שהוא על הקו. ערב טוב לך, חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה.
ערב טוב לכם ולכל המרגי.
ערב טוב לך, הרב מרגי. אני לא יודע אם שמעת את מה שדיברנו עד עכשיו, אבל... הלו?
שמעתי, אמרתי.
שמעתי, אוקיי, אז הכנסנו אותך למוזה המתאימה, אני חושב, אם כך. תראה, אני רוצה לשאול אותך, איך זה להרגיש להיות חבר כנסת בימים כאלה, כשמצד אחד אתה מחויב בלויאליות למגזר, ומצד שני יש לך המון ביקורת פנימית. איך אתה מסתדר עם הקונפליקט הזה?
אתה נגעת בנקודה המרכזית. אנחנו חיים בקונפליקט. אם בשלושה שבועות האחרונים, או בשבועיים יותר ביתר, בשבועיים האחרונים שהמציאות הייתה לנו תקווה עם החיסונים ועם הסגר, שהנתונים ירדו ונשמע דברים טובים, ואנחנו שומעים על יולדות במגזר במצב קשה, ושומע את הבעל הזה והאבא הדומע הזה, ואתה רואה את התמונה המחרידה של החתונה עם ה-800 רוקדים, פוחזים. אתה, תשמע, מרגי בימים כתיקונם, בשלוש מהדורות, שבועיים רצוף, הייתי עולה ואומר את מה שאמרתי היום. אז בגלל הדיסוננס הזה, בגלל מצד אחד אתה רוצה לגבות את החברה, למה? כי 80% מהחברה החרדית נשמעת להנחיות. חלקם הגדול נענק בתוך הבתים עם מספר מאומתים וקשה לתפקד ואין מי שיסייע. ואתה מבין, ויש לך איזה קבוצה פורעת חוק, פוחזת, שמבאישה את רחנו, שאני לא יודע את המחירים, אנחנו עוד לא משערים את המחירים שנשלם, אנחנו כחברה חרדית, אחר הקורונה, בעזרת שתעבור התפנות.
אתה מתכוון למחיר פוליטי שההסתכל?
לא מחיר פוליטי, לא מחיר פוליטי. אני לא פוחד ממחיר פוליטי. אני פוחד ממחיר כזה של שיח מפלג, משסה, תקציבים לעולם התורה, שכולם, אנחנו מרימים את הדגל של עולם התורה, עולם התורה, עולם התורה, וציפור נפשנו, שמעת בשבועיים האחרונים, כל ציבור יש לו את ציפור נפשו, אתה מכיר את המושג הזה?
כן, ואנחנו כן. ציפור,
את ציפור נפשנו להתאבד, אתה מבין? אמר, אני אומר לך, אני אמרתי, שמעתי דודי ז'ואנפל, ואני בכיתי, שמעתי אותו בשידור, בכיתי. הוא אומר, איך חברה חרדית שנמציאה את הדברים הכי טובים, של עזרה ומרפא, של זקה, של איחוד הצלה, ועוד עשרות ארגונים כאלה ואחרים, איך הפכנו להיות חברה שלא חסה על עצמה, לא חסה על הבריאות, מסכנת את הבריאות, איך הפכנו להיות דבר כזה? ואני אומר לך, ואני...
תגיד, אתה תעז להגיד את אותם דברים גם על מה שאנחנו רואים מבני ברק, שלוקחים את ראש הממשלה, מובילים אותה באף, כן נסגור, לא נסגור, נענה לך תשובה מחר, מחרותיים.
אני מזכירים את
הקריקטורה,
אנחנו רואים את הכותרות. זה לא רק חתונה אחת.
כן, נכון.
בוא תקשיב, אני אומר לך, ההנהגה שלנו, אתה שואל אותה, שוב, אני לא יכול לדבר, ארי דרי אמר מה שאמר פעם אחר פעם, ואני חושב שהוא מתנהג באחריות, והנה אומר לך, באחריות לשני הכיוונים, ועושה את זה, ואומר את הביקורת. נכון שלי יש את הפריבילגיה ש... ואז אני לא מנפנה בזה, אני לא גאה בזה, אלפי ולא יכולתי לומר את הדברים הקשים האלה. אבל יפה שעה אחת קודם, לפני שיחליטו הפתיחה, ושמישהו יעיד, יבוא יגיד, מענישים את בני ברק, או מתנקמים במודיעין אלית, שלא יעיזו להגיד את זה. אני אמרתי, כפו שחזל עשו גדרים וסייגים, ואיסורים דרבנן, הם לא הנישו אותנו. הם הצילו אותנו מאיסורים. ואם יחליטו שכדי להציל את בני ברק, סוגרים את בני ברק, אז שיסגרו את בני ברק, הם יצילים את בני ברק.
כלומר, במקרה כזה אתה תתמוך בסגר, אתה תתמוך בסגר דיפרנציאלי, בוא נגיד אם התחלואה במגזר החילוני תרד ואצלנו לא, אז שיהיו סגרים מקומיים.
בקרית של יום כיפור, אני הולך לשאול את הרופא, אם הרופא אומר לי שזה סכנת נפשות, צריך לסגור את בני ברק, אני אמליץ, אני לא מחליט. יש לו מועצת חכמים, יש לי יושב ראש מפלגה, אני אמליץ לו. לשמוע על הגורמים המקצועיים, כן. ככה חונכתי, מה לעשות? בסכנת נפשות של בריאות שואלים את הרופא.
אבל סליחה שאני שוב לוחץ על הנקודה, אבל אתה דיברת על החתונה, כי בסוף זו חסידות קטנה שאין לה נציגות בכנסת.
לא
שמענו אף חבר כנסת מדבר על התופעה הזאת. אנחנו יודעים מה ביבי דיבר השבוע בשיחות סגורות, יותר גרוע ממה שפרס דיבר ב-96, אז הריצו אותו בחצרות הרבנים ועבדו עליו, כן נתמוך בך, לא נתמוך בך. הוא דיבר מדם ליבו. ואנחנו רואים אחר כך את הקריקטורות ששמים את ביבי כשתיכון של החרדים. מה זה התופעה הזאת? בשס אנחנו לא רואים דבר כזה, שאומרים לו חכה שבוע, חכה שבועיים, נחליט מחר, נחליט מחרותיים, אבל אנחנו גם לא שומעים אתכם מגנים, לא שומעים אתכם מגנים את התופעה הזאת.
אני אומר את זה, לא אומר את זה בגאווה. מה לעשות אצלנו שהנהגה? נשארה הנהגה אצלנו, מה לעשות?
וואו.
מה לעשות? מה אתה רוצה להגיד לך? אני אומר לך, כן, לציבור הספרדי שהנהגה.
כן, אבל באותה הנהגה, אני זוכר שהחליטו על הטלת הסגר בפעם הראשונה, ארי דרעי נמנע, הוא אמר, אני לא יכול להצביע בעד סגירת בתי כנסת. אז גם אצלכם זה מין כזה אין ולא ורפיה בידי.
זו אמירה, ההימנעות זו אמירה. אתה יודע מה אומרת ההימנעות? אני מבין את הצורך, אני חושב צריך לסגור, אבל אני, קשה לי, בגלל של ציפור נפשי, קשה לי להרימע, הרי הוא לא התנגד, הוא נמנע.
אני חושב שהוא גם אמר אז שהוא נמנע רק אחרי שהוא יודע שיש חוב להצעה.
רבותיי, תקשיבו, אני אומר לכם, אני לא מקנה בהם. אני לא מקנה מי שיושב בקבינט הקורונה ושומע את הנתונים לשולם. לא כמו שהם מציגים לנו אותם כל מיני, לא מכוון אליכם, אבל לא את התקשורת הכללית. סוגרים, עושים מחסומים בכבישים, למה שמחסומים בכבישים? לא עושים מחסומים, מחסומים בכבישים, סגר פייק. הם שיגעו את העם, שיגעו את המדינה. אבל אני אומר לך, אני לא מקנה במנהיגים שיושבים, שומעים את הנתונים, צריכים לקבל החלטות, דיני נפשות.
למה החרדים מתנגדים לכנסות? כשאתה שומע יותר ויותר הורים שאומרים, סימה, תטילו כנסות, ככה נציל את הילדים שלנו, נציל את עצמם.
אני אגיד לך את דעתי.
הרי כל אחד מהמשוחחים כאן מכיר, כל אחד מהמשוחחים
כאן מכיר... החקים החרדים מתנגדים.
אני אגיד לך משהו שאמרתי...
כל אחד מהמשוחחים כאן רק להשלים, מכיר משפחה שבגלל שהילד הלך, כשהיה סגר, הלך לתלמוד תורה, מישהו במשפחה או חולה קשה או מת. כל אחד מכיר.
אז בוא אני אמר לך. אני... הכי קל להגיד, כן, תחמיר, כן, 5,000, 10,000, אבל גם ב-500, גם ב-500 המשטרה והאכיפה לא הייתה 100%.
זה נכון.
זה שאנחנו עם סרטונים, זה שאנחנו עם סרטונים כאלה ואחרים של מאומות כאלה פה ושם, אין אכיפה כללית במרחבי ישראל.
נכון.
אז קודם כל שנמצא את האכיפה, ונראה שאחרי שמצאים את האכיפה, העם לא נרתע, אז יש כללים, שעת חירום, אז מעלים כנסות. אבל זה
פופוליזם, אני בדרך כלל לא אוהב להסכים עם המרואיינים שלי, אני רוצה להגיד ההפך, אבל פה אתה צודק בעצם ברמה העקרונית שלמשטרה יש כלים שהיא לא משתמשת בהם. היום...
לא משתמשים בהם, אני שואל לך
את זה. הנה, היום, אני אתן לך דוגמה. היום במוסד שנפתח 5,000 שקל, אם הוא מקבל כל בוקר אחד כזה, אז ודאי שאחרי שבוע הוא נסגר, זאת אומרת, לא צריך לעלות את זה ל-20,000-50,000 שקל. למשטרה יש מספיק כלים, אבל היא לא רוצה להשתמש בהם.
אכן, ולכן, בוא תקשיב, השבוע היה מחווה מזעזע, שמענו עליו. רכב עם בני מיעוטים, מהמגזר הערבי, עם 5 מאומתים בתוך הרכב, השוטר שולח אותו הביתה, במקום להכניס אותו לבית סוהר. 5 פצצות מתקתקות נוסעות בגביש, במקום שלוח אותם לכלא סהרונים, לבידוד שם בקציעות במדבר, שולח אותו הביתה. איזה הרתעה זו?
למה? מה זה נובע? המשטרה שלנו יודעת להרביס כשצריך. מה, מה, מה פתאום היא כל כך מפחדת?
אז תראה, היא מרביצה כשמרביצים לה.
אה.
פוגעים לה באגו.
אבל זו לא שאלת מדיניות של הממשלה שאתם גם חברים בה, שלא מנחים כמו שצריך את משטרת ישראל? אולי בגלל שמתעסקים כל היום בחקירות נתניהו, כן, לא, אז בסוף בדבר האמיתי לא מטפלים.
תראה, בוא, אני אומר עכשיו בכנות, בכנות כאזרח מן השורה, שבאמת דואג, מה שקרה בשנה האחרונה, בחצר של המגפה, התקשורת הכללית הכניסה מורך בעם, עשתה דלגיטימציה לתהליך קבלת ההחלטות, והשוטרים בתוך העם הם יושבים, המשטרה בתוך העם, בתוך העם היושבת. הפכנו, מתי אי פעם, כל זף חותם, סליחה, אני אומר את זה, יש לו מה לומר על החלטה של גורם מקצועי בממשלה. היום כל אחד מחזיק מיקרופון, אומר לך החלטה פוליטית, לא ענייני. ובגלל זה ובגלל זה, ולמה עשו ככה ולמה, והכל הכחשות ופקים, אז זה המצב.
בוא נדבר קצת על ההתנהלות של הממשלה שאתם חברים בה. כולנו יודעים שהמוטציות הבריטית והדרום אפריקאית הגיעו לפה, רק ממקום אחד הם הגיעו, כל הגבולות סגורים הגיעו מנתב"ג, והמוטציה הדרום אפריקאית אנחנו יודעים טוב מאוד שהגיעה מדובאי. אז מאוד יכול להיות שנתניהו לא רצה לסגור את הטיסות מדובאי או לחייב אותם בבדיקות קורונה, כי הבייבי שלו זה הסכמי השלום עם דובאי. שילמנו מחיר מאוד יקר על השלום הזה.
ייתכן, ייתכן מאוד, ואני תהיתי, מה החיפזון לפתוח את השערים ולהוציא 60,000 ישראלים לדובאי? מה היה החיפזון?
שלום.
מה קרה? באמצע המגפה, אנחנו כאן מחמירים על עצמנו, והנה הם פותחים לה את הדלת. ששאלתי את השאלה הזו, שאלתי אותה בדיוני ועדת הכלכלה, ושאלתי את זה, ואני אומר לך גם את זה ברעיון.
ומה ענו לך? מה ענו לך?
תראה, אף אחד לא ענה לך את התשובה, אין ספק. אם אתה שואל אותי שאלה, האם אתה חושב שתהליך קבלת החלטות בממשלה, 100%, כל ההחלטות היו מצוינות, והממשלה התנהלה את זה, אני לא יודע להגיד לך אם זה ציון 100. יכול להיות שיש טעויות, יכול להיות שיש לקול, ונעשו טעויות. אבל זה עדיין לא משחרר אותי, לא נותן לי חירות, זה עדיין לא נותן לי חירות לערער על כל החלטה של הממשלה.
לא, אבל יש טעויות שהן מקוממות מאוד, אפילו דורשות ועדת חקירה כמו מה שראינו בנתב"ג, אבל שם אתה אומר זו רשלנות. אבל יש טעויות כמו דובאי, שאתה באמת אומר, אולי נתניהו איבד את שיקול הדעת, כי אם הוא מערב שיקול פוליטי עם השיקול הבריאותי, כשברור שמגיעה משם מוטציה ותחלואה כזאת המונית, אז אולי נכון מה שאומרים בצד השני, שביבי איבד את זה, שהשיקולים שלו זרים לגמרי.
לא, אני לא הולך לשם, אין לדיין אלא מה שאין עברות. יכול להיות שלעת ההיא, כשהתקבלה החלטה, דובאי לא הייתה אדומה, או שהבטיחו להם ערים וגבעות בסוגיית השמירה, ועל ה... אבל זה קשה, בסוף ראינו שזה המציאות קשה, ואני שמח, אומנם מאוחר, שסגרו את השערים, והכריזו על דובאי כאדומה.
בוא נדבר קצת פוליטיקה, לפי מה שאתה רואה כעת, נתניהו יש לו סיכוי להקים ממשלה עם כל הזעם הזה על החרדים ועל ההתנהלות שלו וכל המפלגות שקמו לו מימין. זאת אומרת, האם אנחנו מבחינה נפשית צריכים להכין את עצמנו לאפשרות שנהיה באופוזיציה?
אני יכול לנהוג מנהג יהודי להשיב לך בשאלה קטנה, יעקב?
אנחנו יהודים, לא?
האם הייתי שואל אותך לפני הקמת הקואליציה האחרונה על התכנות כל שהשתקעו ממשלה בראשית דינם נתניהו, היינו מאמינים, וזה קרה.
אתה אומר יהודים מלומדים בניסים.
יכול להיות, כן, אני לא אומר זה בנחרצות, אבל יכול להיות, כן. אי אפשר להגיד היום, אי אפשר, הפוליטיקה הישראלית והנוכחית והעכשווית הוכיחה לנו, זה לא משנה, שאלנו של יעקב ריבלין היום, לומר לו שזה טעמי וכופלון טעמים, ופחות מ-24 שעות.
תראה, אני רואה שאתה שואל שאלות טובות.
אותו דובר יכול... לתמד זה בקובלון טעמי. אין בושה.
אתה התחלת והבאת לנו שאלה טובה, אז אני רוצה לבקש ממך עזרה. אנחנו מיד אחרי הפרסומות נביא כאן את שר הבריאות יולי אדלשטיין. מה היית רוצה שנשאל אותו כפה לפוליטיקאים החרדים שאולי מרגישים שאין להם מספיק מענה ממשרד הבריאות? התקלתי אותך.
לא, אני אומר לך, תראה, מערכת הבריאות התנהלה בעיצומה של המגיפה בדרך נס. זה לא מובן מאליו. מערכת הבריאות וכוחות הרפואה כולם התגייסו למאמץ ועזבו את הצרות ואת הלקונות בתקצוב מערכת הבריאות בצד. אבל לפני שוך המגיפה, מה שנקרא, אני קורא לו ואני שואל אותו גם כן אם הוא תכונן לעשות משהו ולבטל את האפליה בין תקצוב בין בתי החולים ברחבי הארץ כולם, בין של הממשלה, בין בתי חולים הממשלתיים של הקופות והן הציבורים. צריך להשוות, אנחנו בחוק בריאות ממלכתי, צריך להשוות את התקצוב לכל בתי חולים ולהזרים תקציבים גדולים
מאוד. אוקיי, זרקת לנו כפפה, אנחנו נרים אותה, תודה רבה לך וערב שבת שלום.
דברים אמיצים, יישר כוח. יישר כוח, תודה רבה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום, כאן אופר הלוי. בידוד, סגר, עוצר, מה עושים?
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי אצלכם בבית.
זה רעיון מדהים!
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי!
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
שיפודי נתנאל.
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
השבוע במשפחה, רגעי הפרידה, רגשות האשם וחשבון הנפש הנוקב, משפחות חללי הקורונה ומונולוגים מטלטלים. 12 שעות עם הצוותים שנלחמים על חיי החולים, תיעוד מתוך מחלקת הקורונה. ובתוך המשפחה עם המדריך המלא לבחירת מסלול הלימודים הנכון בסוף י"ב.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו כוכבית 6485.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. עד פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, הנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מהדרין, 700 גרם, שתי יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ל-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
תשומת לבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לשר הבריאות יולי אדלשטיין.
ערב טוב.
ערב טוב לך אדוני, אני רוצה לפתוח דווקא במה שתחקיר שפורסם היום בישראל היום, דווקא עיתון לא אופוזיציוני במיוחד, עיתון הייתי אומר פרו-ממשלתי, הוא טוען לכשלים עמוקים מאוד בתפקוד מחלקות הקורונה. הייתם מודעים לזה גם קודם לתחקיר הזה?
לא, אני לא הייתי קורא למשהו כשלים בעקבות תחקיר עיתונאי זה או אחר. מחלקות הקורונה מתמודדות עם מצב בלתי אפשרי כבר מחודש מרץ, והצוותים באמת כבר על קצה גבול היכולת שם, גם אם פה ושם באמת בבדיקה אפשר למצוא אולי טעות, אז אתה תשמע את זה גם מאנשי הרפואה עצמם, שאומרים שבעקבות הלחץ, בעקבות זה שאנחנו לצערי בהתנהגות חסרת האחריות שלנו, מספקים כרגע יותר מ-1,100 חולים קשים למחלקות הקורונה, אז יכול להיות שמה שנקרא ברפואה סטנדרט אוף קייר, רמת הטיפול יורדת בחלק מן המקרים. אבל עדיין צריך לזכור שאנחנו עם המספר הקשה מאוד של 4,000 מתים, נמצאים במצב הרבה יותר טוב מרוב מדינות העולם, בהשוואה למה שחס ושלום היינו יכולים להגיע אליו, למלא כל ה... טיפול, כמעט הייתי אומר, ההירואי של הרופאים, הרופאות, האחים, האחיות במחלקות האלה.
ונדבר תכף על החיסונים, אבל בואו לפני, דיברנו כאן קודם עם חבר הכנסת מרגי, שדיבר מנעמת ליבו, מדם ליבו אפשר לומר, מדם ליבנו, האם אתה יכול לאשר את זה שבאמת מרבית החולים הקשים ששוכבים במחלקות הקורונה, באים מהחברה החרדית?
לצערי הרב, ההתפרצות כרגע בחברה החרדית היא נוראית, יש דיבורים רבים על למה לייחס את זה.
מוטציה בריטית.
אותו וריאנט אנגלי, כן, מוטציה בריטית, פוגע קשה ואחראי על אחוזים מאוד גבוהים בתחלואה. בהחלט צריך להוסיף שגם הפרות רבות של ההנחיות תרמו לכך, וכולי תקווה שעכשיו, כשהרוח קצת משתנה ואתה שומע דברים מאוד מאוד ברורים של ה... רבנים, הפוסקים בחברה החרדית, אנחנו נראה איזשהו שיפור בתמונה, וכל זה גם על רקע, אמרת עוד נגיע לנושא הזה, אבל כאן אני גם אגיד שלצערי ההתחסנות בחברה החרדית היא עדיין מתחת לאחוזים שהיינו רוצים לראות.
דיברת על הווריאנט הבריטי, אני חושב שהוא שלל מאיתנו את הביטוי שנקרא אוכלוסיות סיכון, כי כשהתחלנו את המבצע, התחלתם את המבצע ה-60 ומעלה, היום אנחנו שומעים שגם צעירים בכל מיני גילאים, זאת אומרת, בעצם כל המדינה הופכת לסוג של אוכלוסיית סיכון בפני הווריאנט הזה?
לא, צריך להבדיל בין שני הדברים. קודם כל, אתה צודק לגמרי, יש לנו אותו אויב מאוד אכזר, הנגיף הזה שאנחנו, זה עלה גם בדיונים הפנימיים שלנו,
שברגע שבעזרת השם נוציא מכלל הסיכון את האנשים המבוגרים, את האוכלוסיות מעל גיל 60, הנגיף יתחיל לתקוף אנשים צעירים יותר. אבל לאחר שאמרנו את כל אלה, צריך לזכור שבכל זאת אנשים צעירים יותר, ואלה ששומרים על עצמם לא מעשנים ושומרים על הכושר הגופני, אז הם ודאי בפחות סיכון להגיע למצבים קשים ולהגיע למחלקות קורונה שעליהן דיברנו. אבל עדיין, גם אנשים צעירים, גם כאלה שהם לא אוכלוסיית סיכון קלאסית ומוגדרת, צריכים להיזהר. את זה אנחנו אומרים כל הזמן.
כן. יש לנו כאן שני תהליכים מקבילים שאנחנו רואים. מצד אחד התחלואה שנמצאת בשיא מאוד מאוד גבוהים, מצד שני החיסון ש... הצלחה בינלאומית, מאות אלפים מתחסנים ביום, העולם עומד פעור פה. נכון לרגע זה במאבק בין שני התהליכים האלה, הווירוס נראה כמנצח. מתי תהיה לנו איזושהי אינדיקציה שהחיסון השני לפחות עוצר תחלואה? שסגר עוצר תחלואה אנחנו יודעים וכבר רואים סימנים מסוימים. אבל מתי יהיה לנו אינדיקציה על יעילות החיסון השני?
תראה, החיסון השני יעיל, אין שום ספק.
אנחנו יודעים את זה מהניסויים של פייזר או שיש לנו כבר ראיות בשטח?
לא, אנחנו לא רואים אנשים שקיבלו שני חיסונים בעבר שבוע מאחרי החיסון השני והם חלו והגיעו למחלקות קורונה. אין בינתיים מקרים כאלה. זאת אומרת, החיסון אין שום סיבה להאמין שהוא לא יעיל, אבל... תיארת ובצדק רב את המאבק בין מבצע החיסונים לעלייה בתחלואה ולהתפרצות חדשה, איך שתקרא לזה. כאן אני חייב לומר לך משהו שגם אולי זה לא איזה חידוש גדול, אבל אם אתה רוצה שזה יפעל ברמה של המדינה כולה, של החברה כולה, אתה צריך להגיע למספר מאוד מאוד גבוה של מתחסנים. זה שיהיה לך מיליון או שני מיליון מתחסנים, זה לא עוזר לך, כי אתה עדיין נשאר פעמים.
כן, אבל מתוך המיליון, אני מבין מהנתונים שלכם במשרד הבריאות, שעד סוף השבוע יהיה לנו קרוב ל-700-800 אלף מתחסנים חיסון שני, וניקח עוד שבוע עד שזה משפיע. זאת אומרת, אנחנו אמורים לראות בעוד 10 ימים מהיום, שיש לנו לפחות פלח אוכלוסייה של קרוב ל-700-800 אלף איש, שהוא בעצם יצא כבר מטווח הסכנה, אם זה הכוונה.
כן, עד סוף השבוע אנחנו אפילו נהיה ביותר, אני חושב אלה שקיבלו כבר את שני החיסונים, אבל כן, התשובה לזה היא כן, באופן אישי, האנשים האלה, למשל, אני יכול להעיד שאני קיבלתי שני חיסונים, אבל יותר משבוע, אז אני באופן אישי נחשב למוגן. אבל אם אנחנו רוצים, לא יודע מה, לעשות חתונה, או לבוא לבית כנסת כמו שהיה פעם, או כל דבר הזה, אנחנו צריכים להיות במצב שכולם מחוסנים. זה יעזור לי באופן אישי להגיע לאירוע הזה. אבל
נכון, אבל נניח שאני רוצה...
מה עם החיסון של הילדים, אגב?
כן.
מה עם החיסון של הילדים? אנחנו שומעים שאתם מדברים על חיסון הילדים, למרות שחברת פייזר בעצם לא בדקה את הנושא הזה, כאן במשרד הבריאות מדברים... אז אם תוכל להבהיר לנו את הדברים. כן,
הנקודה הזאת היא מאוד קלה להבהרה. אנחנו הולכים רק עם ההנחיות הרפואיות של חברת פייזר לאחר שסיימו את כל הבדיקות הקליניות שלהם, את כל הניסויים הקליניים שלהם. כרגע עד גיל 16 אף אחד לא מתחסן ואין מה לחסן ילדים עד גיל 16. לעומת זה אנחנו כן חושבים לחסן אלה שמעל גיל 16, זאת אומרת בני 16 עד 18, מה שנקרא תיכוניסטים, כן? זה כן נידון בוועדת התיעדופים, אבל ילדים, וכאן זה דרך אגב מחזיר אותי לשאלה הקודמת, גם אם אנחנו כמבוגרים נתחסן כולנו בצורה יוצאת מן הכלל, נגיד 90% מן האנשים התחסנו, עדיין לא פתרנו עדיין בעיית הילדים. אני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים יתקבל האישור, כרגע כבר בודקים מעל גיל 12, ברגע שיתקבל האישור נוכל גם לחסן את הילדים. מיותר לציין שזה יעשה ודאי רק בהסכמת ההורים.
ודאי, כיום המוטציה הבריטית, אדוני השר, אחראית ל-50% מהתחלואה, לפחות במגזר שאני שייך אליו. יש גם מוטציה דרום אפריקנית שאנחנו לא מכירים את טבעה, כן יעילה לחיסון, לא מגיבה. הטענה היא שסגירה של נטבג כמו בסגר הראשון, או לפחות לדרוש בדיקות קורונה לפני עלייה למטוס, הייתה מונעת מהמוטציות האלה להגיע ארצה, וזה לא נעשה. לא סגרנו את נטבג ולא ביקשנו בדיקות קורונה.
אף פעם, בניגוד להגדה, אף פעם הנתב"ג לא היה סגור. בגלל הפיקוח אף פעם לא רוקן. כן? תמיד היו מטוסים שהגיעו. ההבדל הגדול, שבגל הראשון אנשים באמת לא טסו. ואנחנו כרגע נמצאים במצב שבאמת מספר הנוסעים מאוד 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 ירד, אבל עדיין יש אנשים שאני לא מבין מה הטעמים שלהם, שמנסים לטוס לחול, לחזור כשהם יודעים שצריכים לחזור לבידוד, לא לקיים את הבידוד. יש מקרים כאלה, וזה מאוד מצער. אנחנו כל הזמן מהדקים את ההנחיות, אבל אני הייתי מצפה, כמו בכל דבר, שאנחנו לא נהיה מצב שעל כל אדם וכל אחד במדינה צריך חוק מיוחד וצריך שוטר עליו. כדאי לנו לזכור שאנחנו כאן כולנו באותה סירה.
אבל יש כאן את העניין הזה שישראל לא נהגה, כפי שלמשל דורשים מאזרחים ישראלים שטסים לחול, לבצע בדיקות קורונה או לפני העלייה למטוס כשחוזרים ארצה או בנחיתה. וכאן עלו טענות מהצד שלכם שבסוף מי שמנע את זה, או בתחילה מי שמנע את זה, היה היועץ המשפטי לממשלה. האם אתה, כמי שהיה בלב העניינים, יכול לאשר שבאמת המניעה הייתה משפטית?
כך באמת היה, למרות שעכשיו טוענים לאיזושהי הבנה שהבדיקות, חיוב הבדיקות, הכוונה הייתה שאי אפשר לחייב את כולם לעשות בדיקות, ומה שמגיע לענייני חול זה יותר לגיטימי. אבל עובדה היא כן שרק עכשיו עברו הכללים האלה. עכשיו, לגבי השוואה למדינות אחרות, כאן אני כל פעם צריך לתקן את הטעות הזאת. שואלים אותי כל הזמן, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אני רציתי לטוס לדובאי ודרשו ממני לעשות בדיקה לפני, ובדיקה שם בכניסה, ואתם לא עושים. כל מה שנוגע לאזרחים זרים, אנחנו יותר קיצוניים, גם מדובאי וגם מרוב המדינות אחרות בעולם. אלינו אזרחים זרים לא נכנסים, אלא באישור מיוחד של מופעים הומניטריים, לא עלינו הלוויה או כל מיני מחלה, כל מיני דברים כאלה. כך שלא מדובר פה בבדיקה של תיירים שבאים, הם פשוט לא באים. לגבי ישראלים היה באמת ויכוח משפטי, מותר לעשות, אסור לעשות, אבל עכשיו אני שמח מאוד שהכל נפטר. ויבצעו בדיקות, אבל עדיין אני רוצה לומר לך שגם עם הבדיקות וגם עם כל מה שנעשה, זאת לא הגנה של 100%. וגם יש עוד דבר שאני חוזר ואומר, שמי שהגיע מחול צריך לשמור על בידוד 10 ימים, לעשות בדיקות תוך די בידוד, אחרת אנחנו פשוט לא נפסיק עם הפצת המחלה.
לסיום, אדוני השר, נשאול אותך, האם אתה תומך בגישה של כחול לבן שצריך להעלות את הכנסות למוסדות חינוך שיפתחו בסגר?
אין דבר כזה למוסדות חינוך. צריך
להעלות... כוונה, עסקים, אמת, זה כולל את הכל, כן?
כולל הכל, ודאי. מה זאת אומרת, אני תומך. אני הבאתי את החוק הזה לכנסת. העניין הוא שלצערי הרב...
יש לחצים פוליטיים, כן.
זה לא היה רוב לחגיקה הזאת. אני אומר את זה פשוט מאוד. ואני מקווה מאוד. עכשיו מדברים על זה שזה יעלה בשבוע הבא. אני מקווה מאוד שימצא רוב. כי אנחנו צריכים גם לשנות את היחס. לא צריך לפקוט... אם רואים מנהל תלמוד תורה שלוקח את התינוקות, למשל זה היה באיזו גולה דבויה שצריך ללמד בסתר, או אם זה בעל עסק שפותח כזה עם חצי דילון ומכניס לקוחות, כל האנשים האלה הם עבריינים, לכולם יש נימוקים טובים, מנהל תלמוד תורה יגיד לך שזה תינוקות בית רבן, וזה דור שילך לאיבוד, ובעל עסק יסביר לך שאין לו כסף לפרנס את המשפחה, התוצאה היא אותה תוצאה, מפיצים את המחלה.
ואיך היית מגדיר את ההתנהלות של חברי הכנסת החרדים, של המפלגות החרדיות בסגר הזה? הרי מצד אחד הם בעד הטלת הסגר, מצד שני הם נגד העלאת הכנסות, ואנחנו לא שומעים אותם גם מדברים בקול ברור, אולי חוץ מדרי, נגד התופעות האלו של פתיחת תלמודי תורה כדוגמה.
קודם כל באמת גם השר דרי לא פעם באמת דיבר בצורה מאוד ברורה וגלויה על הצורך לשמור על ההנחיות ועל הצורך בסגר. גם אחרים, תראה, אני יכול, לא רוצה לתת פה ציונים אישיים לכל חבר כנסת, אבל רובם ככולם מבינים את הצורך. חלקם חוששים יותר מתגובות כמו שקיימות בכל ציבור, תגובות פופוליסטיות. כמו שאמרתי לך, לכל אחד יש תגיד נימוקים טובים, למה לא צריך להכיל עליו את ההגבלות. אבל אני חושב שכאן פעם אחת ולתמיד צריך להבין, כולנו באותה סירה, ובמקום לחפש מי מישהו אחר שהוא לא בסדר, בואו כולנו נהיה בסדר באופן אישי, ואז פעמים נצא מן הצרה הזאת הרבה יותר מהר.
תודה רבה לך אדוני השר ושבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו זה הזמן לאהבת חינם. אוסם השיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
פרויקט השוט בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השו"ת המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות, להגשת הצעה, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן במכרז, כוכבית 2036.
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם, יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל
השבוע במשפחה, רגעי הפרידה, רגשות האשם וחשבון הנפש הנוקב, משפחות חללי הקורונה ומונולוגים מטלטלים. 12 שעות עם הצוותים שנלחמים על חיי החולים, תיעוד מתוך מחלקת הקורונה. ובתוך המשפחה עם המדריך המלא לבחירת מסלול הלימודים הנכון בסוף י' ב'.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו כוכבית 6485.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, הנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. חיתולי האג פרידום דריי, 3 מארזים ב-99 שקלים. מחית גרבר מטעמים, 190 גרם, 5 יחידות ב-20 שקלים. סימילק למהדרין, 900 גרם, 2 יחידות ב-135 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
מהדרין, השוק של כולם.
תיבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים, אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים, מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יעקב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית. תן לי את שורת הסיום שלך אחרי הדברים הנוקבים ששמענו, אתה יודע מה, גם מאדלשטיין, אבל בעיקר מיעקב מרגי.
שורת הסיום היא שאם אין אני לי מי לי, אם אנחנו לא נדאג לעצמנו ותמיד נסמוך על דברים חיצוניים או שלא נסמוך על שום דבר, אז אנחנו נמשיך, איך אומרים, בשולי הדרך מוטלים מתינו, רכב הברזל, במקרה זה הרכב של, של זקה שותה כמו ראי. אבל אנחנו כמובן את השיר הזה לא נשדר. קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה לעורכת האקטואלי של הרדיו אסתי פלד, ולטכנאי שלנו בבני ברק אבי שלום, מכל הצוותים בירושלים וברחובות. אבי, היום
תורך. תלכו גם כמה כשלים טכניים היום, אבל הנה אנחנו בסוף התגברנו.
הגענו, תן לנו, אבי, היום אתה בוחר את השיר.
שמה השיר שאני בוחר השבוע הוא איזכרם של מיכאל שטרייכר האהוב, והוא מוקדש, או יותר נכון להנצחתם של כל אלה שהלכו לעולמם בעקבות הקורונה, והזכרת את זקה, אז איך אמר משי זהב בדמעות, שצריך לומר עליהם השם יקום דמם.
והייתי גם מציע שבחתונות הפיראטיות שעדיין מתקיימות ינגנו את השיר הזה, כיוון שחלק מהמשתתפים בחתונות האלה זה יהיה כנראה השיר האחרון שמשמעו.
אוי השם ירחם, כואב ונוקב, ושנדע שבועות יפים יותר. שבת שלום ותודה רבה.
שבת שלום.
Oh, חזקים, מחוברים, משדרים.